שלום לכולם. כשביקשו ממני לתת את, למסור את השם של השיעור, אמרתי על שם השיעור, איך מתאהבים? אמרו לי, אדוני, זה שיעור לתשעה באב. אמרתי, נכון, צריך לעסוק בתיקון. אני מתנצל מראש עם מי שהיה כאן מהבוקר, שמע כמה שיעורים היו, שבעה שיעורים. שמע שבעה גרסאות לסיבה לחורבן, אז אני מציע עוד אחת, אבל אני נאחז באילן גבוה. מפורסמים דבריו של הרב קוק, מופיעים בשמונה קבצים וגם באורות הקודש בחלק ג', ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. אנחנו יותר, המבט שלנו יותר עמוק מאשר לראות את טיטוס או נבוכדנצר, או מי שזה לא היה, השונא ישראל התורן על בימת ההיסטוריה, שהוא הרס את הבית. זו תורנות שנמצאת שם, יש לוח התורנויות על ההיסטוריה, השונא ישראל התורן, הם לא מתים, הם רק מתחלפים, ולתלות את, את הסיבה שהוא בא עם הרבה חיילים, זה לא רציני. הרב ממקור הקודש נותן לנו את הסיבה הפנימית לחורבן. החורבן בגלל שהייתה חסרה בישראל, ממילא בעולם, אהבה. וממילא, אנחנו שנמאס לנו כבר עם כל הדברים האלה של שלושת השבועות והבגדים וכל האיסורים, רוצים כבר שתבוא הגאולה. אנחנו, המפתח מסור לנו, התרופה רשומה לנו להוסיף ולהרבות אהבה. אני חייב להתבדות, זאת אומרת, זה נכון. זאת אומרת, כמובן, בלב שלם אני מאמין מה שאמרתי, אבל זה גם, אני תופס פה טרמפ על נושא שהוא נכון תמיד. זאת אומרת, אהבה, מעבר לחשיבות שלה בחיים הכלליים של האומה ושל העולם, כל אדם יחשוב רגע על המעגלים הפרטיים שלו ואנחנו לא סובלים מעודף אהבה. הרבה פעמים אנחנו יודעים שבמעגלים שלנו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין אחים, בין חברים, במשפחה המורחבת ובמעגלים מתרחבים יותר ויותר, כל העם, כל האנושות, כל ההוויה, אנחנו לא סובלים מעודף אהבה. אהבה הייתה מוסיפה המון לחיים שלנו. נגיד יותר מזה, אהבה זה צורך קיומי, זה צורך חיוני. אין חיים בלי אהבה. אדם שחי בלי לאהוב, הוא לא חי. אנחנו זקוקים לקבל אהבה, כאוויר לנשימה לפחות. אנחנו זקוקים לתת אהבה. דעקה שאנחנו תופסים את הדבר הזה כדבר לא רצוני, כדבר אקראי, או שכן או שלא, או שאני אוהב או שלא, או שאוהבים אותי או שלא. מה אני יכול לעשות בקשר לזה? אני לא יודע, אם בכלל. מין פלונטר כזה, זאת אומרת, זה מתכון לתסכול. אני זקוק לזה מאוד, אני זקוק לאהוב, ואני לא יודע, זה לא נתון לשליטתי. טוב, אז צריך לברר כאן כמה מושגים. לא מעט, אני מקווה שבעזרת השם, יתרו בי לגמור בזמן, אני מקווה שנסיים את השיעור הזה עם דברים מאוד מעשיים, וצריך לברר איזה שהם מושגי יסוד קודם. אנחנו שבועים בדעות קדומות לא נכונות, מה שקוראים בעברית שיחה מיסקונספציות, גם בנוגע לאהבה. אחד מהם, ועליהם אני רוצה לעמוד, אנחנו חושבים שמקום האהבה הוא אך ורק ברגש. ולא היא. הרגש הוא מקום אחד שבו האהבה מופיעה, אחד, אבל לא יחיד. האהבה קיימת גם בשכל, יש אהבה שכלית, יש דבר כזה. אהבה קיימת בעולם הרצון. אדם שרוצה לאהוב, הרצון שלו מלא אהבה. אהבה קיימת בעולם המעשה. בא זוג לרב, אומר לו, כבוד הרב, נגיד הבעל, אני לא אוהב את אשתי. מה אתה רוצה? אתה רוצה להתגרש? לא, אשתי, אני לא רוצה להיפרד ממנה. אז אתה כן אוהב אותה. אתה אוהב אותה בשכל. אתה יודע שהיא אשתך ויש את בריתך, רק אתה לא מרגיש אהבה. אוקיי, בוא נראה מה עושים עם זה. אהבה קיימת בשכל. כבוד הרב, אני עושה מה שצריך, אני עושה את כל המצוות, אני מתפלל, אני מניח תפילין, אני שומר שבת, אני מניח, עושה את כל ההלכות, אבל אני לא מרגיש כלום, אני לא אוהב את השם. אתה עושה את ההלכות? כן, אתה אוהב את השם. האהבה המעשית קיימת אצלך. הרגש לא מפרנס, לא מאכלס את האהבה, בסדר. אתה כן אוהב, אתה עובד את השם, אתה אוהב את השם. זה ברור מושגי, זה לא סמנטיקה. זה ברור מושגי שאחר כך נבין למה הוא חשוב. האהבה קיימת בשכל ואו במעשה, היא לא מורגשת. זה לא נכון לומר שאני לא אוהב. זה נכון לומר שאולי אני לא מרגיש את האהבה. היא קיימת, ואנחנו רוצים להיות, שהיא תהיה גם ברגש. למה אנחנו חושבים שאהבה שווה רגש? כי רגש האהבה הוא כל כך נעים, הוא כל כך מוחשי. רגש מטבעו זה משהו מורגש, משהו מוחשי, משהו חי. ולכן מייחסים את הרגש, את האהבה אוטומטית לרגש. אנחנו צריכים להבין שהרגש הוא מדור אחד שהאהבה קיימת בו, ויש גם מדורים אחרים. וכשאנחנו מודעים לזיקת השייכות בינינו ובין מישהו ומשהו אחר, אנחנו אוהבים אותו בשכלנו. כשאנחנו עושים חסד עם מישהו, אנחנו אוהבים אותו במעשה. מסופר, ניגש מישהו, תכף נראה דברים שכתב הרב, ניגש מישהו לרב צבי יהודה, בנו של הרב קוק, אבא, ואמר לו, אבא שלך כל הזמן מדבר על אהבת ישראל, אהבת העולם, אהבת... אבא שלך אדם מאוד סנטימנטלי. אמר לו רב צבי יהודה, אתם לא מבינים, האהבה של אבא שלי זה לא סנטימנטים, האהבה של אבא זה תורה. את הסיפור הזה שמעתי מזמן, ולא מזמן ראיתי גם את הדבר הזה כתוב כמעט מילה ומילה בכתובים. זה מופיע בהרפילי תואר שם בהתחלה, באורות הקודש, וגם באורות ישראל, פרק ד', הפרק שכותרתו אהבת ישראל, וכך כתוב שם. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. כי אם מקצוע גדול בתורה, בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה, מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. אז זו תורה שיש במקום לשכל ויש במקום לרגש. מה היחסים ביניהם? אנחנו יכולים ללמוד על היחסים ביניהם אם נסתכל בפסקה הבאה מאורות הקודש, עמוד ראש נון ה', אורות הקודש א', חליפות חיי הרגש והשכל. הרב אומר שם, כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיים מחוברת עם הרכבה של שכל ורגש. השכל הוא מועט בכמותו, הוא מרובה באיכותו, והוא יסוד הנשמה של האידיאל הולך ונמשך, חורז את החוט של החיים. הרגש הוא הגוף שבו מתלבש תמיד האידיאל השכלי, להסבירו לכוח החיים הפועל. אני אעסק עם הלוח, אבל אפשר לראות את ההדרגתיות של השכל, הרגש וכוח החיים הפועל, כלומר המעשה. מלך, נכון? מלך, מוח, לב, כבד, הטופ, הראש. המקובלים אומרים שהאדם עץ השדה רק הפוך, כלומר השורש נמצא למעלה בשדה ההכרה, ומשם זה זורם אל הלב, אל הגזע, ומשם אל הענפים, אל הגפיים שהם כלי המעשה. זה מתחיל בשכל, השכל הוא הנשמה של האהבה, נשליך את זה הנה, הוא הנשמה של האהבה, שפחותה בכמותה, אבל מרובה באיכותה, כמו היחס של הנשמה והגוף. והרגש הוא מאוד מוחש, הוא מאוד חי, הוא מאוד עוצמתי, וזה הגוף. בסדר. נחזור לרגש. אותו אנו מבקשים. יופי. האם אפשר לצוות על הרגש? איך אפשר לצוות על הרגש? יש כאן שאלה, איזו אהבה חשובה יותר, אהבה מהשכל או אהבה מהרגש? אני, טוב, לא יודע מה זה חשובה. אנחנו רוצים את הכל. אנחנו רוצים את הכל, ואני מאמין שבעזרת השם בסוף השיעור השאלה וגם התשובה יהיו יותר מובנות. אנחנו מוצאים, נגיד ככה, אנחנו מוצאים ציוויים על השכל בתורה. אומרים לי תשמור שבת, אומרים לי תניח תפילין, אני מניח. מצוות מעשיות אני עושה. אומרים לי תדבר ככה ואל תדבר ככה, אל תאמר לשון הרע, תגיד קריאת שמע, בסדר, אני עושה. תחשוב את זה ואל תחשוב את זה, אסור יורי עבירה וצריך לזכור את יציאת מצרים או לזכור כמד, בסדר, קשה יותר מחשבה לשלוט, אפשר. לא תחמוד, תאהב את אשתך, תאהב את השם, תאהב את רעך. האם אפשר לצוות על הרגש? אנחנו עושים כאן למחלוקת, שנקרא לצורך העניין מחלוקת סיני הוליווד. כלומר, מי שקיבל תורה מהוליווד, באמת אי אפשר לצוות על הרגש. רגש זה עולם בלתי נשלט, בלתי צפוי, וגם אני לא צריך להבין מחשבון. אי אפשר לבוא בתביעות נורמטיביות מוסריות על הרגש. למה אתה מרגיש? אני מרגיש, מה אני מרגיש לך? מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני כועס. אני לא עצבני. מעצבנים אותי. מה? הוא אמר לי, הוא חתך אותי, ואמר לי, בטח שאני אתעצבן. מה זאת אומרת? מה? כן? אני יכול לשאול את הרגשות שלי? אז אני, תגיד תודה שלא הבאת נבוט על הראש, אבל להגיד לא לכעוס? מה זאת אומרת? פגשתי בחור נחמד, סימפטי, עם חוש הומור, נורא נעים שיחה. נו, מה אני אשמה שהוא נשוי ויש לו 3 ילדים? היית אהבתי בו, מה אני אעשה? והלוואי שזה היה מצחיק. זאת אומרת, מי שקיבל תורה מסיני, יודע, וזה היקש פשוט, שאם אנחנו מצווים ואהבת לרעך כמוך, אנחנו יכולים לבחור ברצוננו לאהוב או לשנוא. אם אומרים לנו שכעס הוא מגונה, סימן שאני יכול לשלוט על הכעס. אני לא יודע בינתיים איך, אבל אני חייב לומר את זה. הרי התורה לא מצווה אותי תעוף כמו ציפור, כי את זה אני לא יכול לעשות. אם התורה מצווה אותי משהו, אני חייב לומר שאני יכול לעשות את זה. למעשה, אני שמח לגלות, כן, שבזמן האחרון, גם אותו עולם שקיבל תורה מהוליווד, כלומר, העולם שאנחנו קוראים העולם הערבי, שבישראל הוא מקבל את הצורה של העולם החילוני, עולם התרבות החילונית, יותר ויותר מחלחלת בו התודעה שרגשות זה דבר שאפשר וממילא ראוי לשלוט אותו, לשלוט עליו, לנהל אותו. מדברים, מאוד מודרני לדבר על ניהול רגשות. ניהול רגשות. מדברים על אינטליגנציה רגשית. פעם דיברו על אינטליגנציה. כמה אדם הוא אינטליגנט, כלומר מצווארו ומעלה, כמה יכולות שכליות, מנטליות, קוגניטיביות יש לו, שזה טענו מנבא הצלחה בחיים. מה זה הצלחה בחיים? אני יודע, בית, עבודה, כסף, לא יודע, חיים מאושרים. לקח כמה עשרות שנים לגלות שיש הרבה אנשים מאוד אינטליגנטים בשכל ואין להם חיים מאושרים, והגיעו למושג חדש נקרא אינטליגנציה רגשית. באיזו מידה אדם עומד מול הרגשות שלו כאדם קומפטנטי, כאדם מסוגל, כאדם מודע, כאדם שמנהל. באיזה מידה אדם מסוגל לבחור, לכעוס או לא, להיעלב או לא, לאהוב או לא. אני לא משמח לגלות, כי אתה שלפעמים אתה קורא ושומע אנשים מלומדים שגילו דבר גדול, בחצר שלנו מקדמה דנה, אני מצאתי פנינה יקרה בספר החינוך, מצוות תף י' ח' על אהבת השם, אנחנו נקרא אותה, ואני מזמין את כולם לעקוב, תוך כדי קריאה, למושגים של שכל, רגש ומעשה. ספר אחר מצוות תף י' ח', מצוות אהבת השם, שנצטוונו לאהוב את המקום ברוך הוא שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך. בעניין המצווה, שנחשוב ונתבונן בפיקודיו ופעולותיו, עד שנשיגהו שתהיה לנו בו השגה כפי יכולתנו, ונתענג בהשגתו בתכלית העונג, תכלית זה מה שאומרים בעברית, סוף הדרך, שיא העונג. וזאת, זה משהו מוחש, מורגש, וזאת היא האהבה המחויבת. שכל ועונג. ולשון ספרי על הפסוק הזה, לפי שנאמר, ואהבת, איני יודע כיצד אוהב האדם המקום, איך אדם אוהב את השם, מה זה? תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. לבביך זה לאו דווקא רגש של הלב, לתודעה, תשומת לב, כמו שאומרים היום, שזה בדעתי. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. כלומר, שאם התבוננות, מה זה התבוננות בשלושת המדרגות שלנו? התבוננות? שכל. שאם התבוננות בתורה, תתיישב האהבה בלב, בהכרח. מה זה הלב כאן? זה רגש. שאם ההתבוננות בתורה תתיישב, כי זה משהו פיזי, זה כמו חלחול של משהו מלמעלה למטה. שאם תתיישב האהבה בלב, בהכרח. ואמרו זיכרונה לברכה, שם בספרי, שזאת האהבה תחייב האדם לעורר בני אדם באהבתו לעובדו, כמו שעשינו באברהם. זאת אומרת, אדם שלמד הרבה ומרגיש הרבה ורוקד קרליבך והכל, אבל הוא לא מקיים את המצוות, זאת לא אהבה שלמה. טוב, סיכום ביניים. אהבה זה דבר רצוני שאפשר לנהל אותו, לשלוט בו. לא יודע אם ממש כמו בצורה מושלמת, אבל יש לנו מה לעשות בו. זה בידינו. זה בידינו, ושלא יעבדו עלינו שזה קורה או שלא קורה. זה בידינו. אהבה מקיפה ומאכלסת את כל שדרת האישיות של האדם, שכל, רצון, רגש, מעשה. ונשארה שאלה אחת. איך? איך עושים את זה? אנחנו לא שכרנו כלום? כן. כן? דלת. טוב, יופי. עובדים בזמנים. איך עושים את זה? איך ניגשים אל אותו היכל פנימי של לאהוב? תודה. איתן, גם אני אוהב אותך. אז ככה. המרכז הבקרה, הכפתורים של הרגש, הם כמוסים מאיתנו. איתנו זה אנשים רגילים נורמליים. אנשים עליונים, יש להם שליטה על הרגשות, יכולים ככה לכוון את הרגשות שלהם. אנחנו מדברים על אנשים נורמליים. רוב בני האדם. לשלוט ישירות על הרגש קשה מאוד. אין לי גישה לשם. למה יש לי גישה? יש לי גישה אל השכל שלי, אל מה שאני לומד, ויש לי גישה אל המעשים שלי. דרך המלך אל הרגש היא ההכרה. אני יכול ללמוד לאהוב. אני יכול ללמוד להיות אדם אוהב. אני יכול ללמוד ולמד את עצמי לאהוב אדם מסוים. איך? בעיקר על ידי שכל, עבודה שכלית. זו תורה. זו תורה והיא ישנה בבית המדרש. מי שיבוא ירצה וילמד, היא ישנה. איזה עבודה שכלית? איזה עבודה תודעתית, הכרתית אני אעשה והתעורר בי הרגש. יש כמה מושכלות שצריך לדעת. אני חושב, לעניות דעתי, שהמושכל הראשון, הבסיסי וההכרחי הוא לדעת, לדעת שזה רצוני, שזה בחירי. זאת אומרת, כל עוד אני שבוי ב, 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 בדעה השגויה שהדבר הזה הוא אקראי והוא לא נשלט, אז אם אני חושב שאני חסר עונים, אז אני חסר עונים. אם אני יודע שיש לי מה לעשות כאן, אז אני כבר יודע משהו חשוב. אוקיי, ידענו, אנחנו יודעים את זה. אתם זוכרים את הספרים המרגלים, זה גם בפרשה של דברים אתמול, זה הוזכר, ואני חושב שלא בכדי. שני המרגלים ועשרת המרגלים ראו את אותה ארץ. הם ראו את אותה ארץ. אותה מציאות פחות או יותר. ובאו והעשרה אמרו כך והשניים אמרו כך. ומי שהסתכל על הארץ בעין רעה, לא שייך להיפגש איתה. השניים, יהושע וכלב, שהייתה להם עין טובה על הארץ, הם זכרו להיכנס אליה. כדי לאהוב מישהו ברגש, אנחנו צריכים להסתכל עליו בעין טובה. עין טובה זו עין שמחפשת את הטוב. אדם מורכב מטוב ורע. אני אמצא בזולתי מה שאחפש בו. מה שאני ארצה לראות באדם שעומד מולי, בציבור, בציבור אחר, בכל מושא של אהבה, בכל אובייקט, אחר. מה שארצה למצוא שם, אמצא שם. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, נכון? כתוב בפסוק, אומרים חז"ל, עין רואה ולב חומד. איך הדינמיקה? הרי העין רואה והלב, לב כלומר רצון, חומד. אז למה כתוב בפסוק לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? הקלקול מתחיל בנקודת הרצון. מה אני מבקש לראות? מה שאני מבקש לראות, זה מה שאני נמצא. עין טובה, לחשוב ולהרהר ולעסוק בדברים הטובים שיש אצלו. אתם יודעים מה? גם כשאני לא כל כך בטוח שאמצא, אבל גם לא רק מהמצא, הגעת ומצאת, כלומר, עצם החיפוש כבר עושה את העבודה. אולי צריך להגיד את זה אפילו עוד קודם. אדם צריך לעשות אותו דבר בנוגע לעצמו. אם אין לי אהבה לעצמי, איך אתן את זה לזולתי? אני צריך להסתכל על עצמי בעין טובה, לראות ולחשוב ולהרהר ולרשום את הדברים הטובים שבי. לאהוב, כן, לאהוב זה לא מותר, מותר לאהוב את עצמי, זה לא גאווה. השם אוהב אותי, למה שאני לא אוהב אותי? אני מושלם? אני לא מושלם. יש לי עבודה לעשות. עובדה שקמתי בבוקר, סימן שיש לי עבודה לעשות בעולם הזה. אבל אני אוהב את עצמי כמו שאני. יש בי אהבה אליי, אני מקבל את עצמי, אני יכול לקבל את זולתי. אני חושב טוב, כמובן, קל לומר את הדברים האלה, אבל אני מקווה שככה ניקח את הדברים, וזה יש עוד עבודה. נכון, כתוב כאן, עבודת אהבה זו עבודה. אדם יכול לשמוע עבודה, 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 זה כבד, זה קשה. אפשר לקחת את המושג של עבודה למקום הזה, ולהירתע מזה. אפשר לקחת את המושג של עבודה למקום של שליטה, של בחירה. יש לי עבודה, הדבר בידי, ואם אעבוד, אם אחרוש בעזרה, אקצור. אני חושב שהדבר הנוסף שאדם שרוצה לאהוב צריך להפנים ולדעת, זה שזולתי לא חייב להיות כמוני. חידוש גדול. זאת אומרת, הוא שונה. קבלת השונה. זאת אומרת, כל אחד, החל מהמעגלים הכי פנימיים של הבית וכו', מעגלים חברתיים, מעגלים אורחים מתרחבים באומה, בציבורים, בדעות, יכול להיות שהאדם השונה הוא שונה ממני כמעט בהכל. ברצונות שלו, במחשבות שלו, באופי שלו, במה שחשוב לו. כל מה שחשוב לי הוא בז לו, ומה שחשוב בעיניו, השם ירחם. בסדר. אני לא אומר שהוא קדוש וטהור, אבל את הטוב שבו אני אוהב, אל הטוב שבו אני מתחבר. ומותר לו להיות שני, שונה, וצריך בעולם אותי ואותו. אותי כמו שאני, אותו כמו שהוא. זה עבודה. זה עבודה שאנחנו מוזמנים לעשות. בואו נראה איך הדברים מופיעים בדברי רבי אברהם בן עזרא על הציווי לא תחמוד, שנקרא, זה על שמות, זה מופיע על שמות, אבל זה מופיע גם בבית חנן בשבת הבא. בן עזרא נפלא, פשוט נפלא. לא תחמוד. אנשים רבים יתמהו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו? כל משהו נחמד למראה עיניו. אין מצב, איך זה יכול להיות? אדם נורמלי, רואה משהו, רוצה אותו. תגיד, אל תחמוד. ועתה אתן לך משל. דע. כי איש כפרי, כלומר איש פשוט. פשוט, אבל עם שכל ישר, שיש לו דעת נכונה. והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בליבו שישכוב עמה. כי ידע, כי זה לא ייתכן. מה, איפה אני, איפה היא? ואל תחשוב, זה היה כפרי שהוא כאחד מן המשוגעים, שהתאווה, שיהיה לו כנפיים, לא, לעוף השמיים. ולא ייתכן להיות. כאשר, בוא ניתן לך דוגמה למה זה לא ייתכן להיות. כאשר אין אדם מתאווה לשכב עם אמו, אף על פי שהיא יפה, למה? כי הרגילו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. זה דעה, גרסה דיינקותה, כשאדם כמושכל בסיסי ראשון, שאדם יודע שאמא שלך היא מחוץ לטווח האפשרויות של קשר זוגי. זה לא, כן, זה לא עולה על הדעת, נכון? אז יכולה להיות נורא יפה, זה לא קרה, כן, זה מחוץ לאפשרויות בכלל. ככה כל משכיל צריך שידע. עוד רגע עם השאלה נגיע אליה. כל משכיל צריך שידע כי אישה יפה או ממון, כן, הוא חומר, לא טועה, שורך, שור עמית, שורו וחמורו ועמיתו והאוטו שלו וכו'. לא ימצאנו אדם עבור חוכמתו ודעתו, רק אשר חלק לו השם וכולי, ובעבור זה המשכיל לא יתאווה ולא יחמוד. כלומר, עניין של חמידה זה עניין שמתחיל בדעת נכונה, בהשכלה. ואחר, כלומר, מאחר שידע שאשת רעהו אסרה השם לו, מה כתוב בתורה? שאשת איש היא אסורה עליי? אז יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי. על כן ישמח בחלקו ואל ישים מליבו לחמוד ולהתעבוד דבר שאינו שלו. נזכר בצבא, עשינו קורס נהיגה מונעת. כל הנהגים הביאו אותם קורס נהיגה מונעת. אז רבי שאמר, תשמעו חבר'ה, פס לבן זה קיר. פס לבן זה קיר בטון, אין מצב לעלות עליו. איך אומרים, בהלכות שולחן ערוך, נכון, הבן אדם מתפלל, לא עוברים לפניו. באדם עומד 18, יש לפניו קיר. כן? אז אם אתה אומר לעצמך, כן? יש פה קיר, מה, תיכנס עם האוטו בקיר. כן? יש את איש, או האוטו שלו, או הבית שלו, שלא, זה על הירח. על הירח, תגיעו לירח. זה על המאדים. כן? זה, לא. אז הוא לא חומד. הוא לא חומד. ישנה אהבה הלכה למעשה בחיים ממש, והיא... ישנה הלכה למעשה בחיים ממש, והיא מגורים ביישובים מעורבים, ובכל זאת אין מספיק תמיכה ועידוד מצד הרבנים ומנהיגים, הלא זו אהבה לשמה. מדוע אין קריאה ללכת ולגור במקומות כאלה? אה, לא יודע, מה, אני רבנים? איפה אני יודע? לא יודע. לא יודע. לא, סליחה, לא באמת, אני לא יודע מה להגיד על זה. זה נושא... לא כך רואה את הקשר בין הדברים שלנו. זאת אומרת, אם כבר אוהבים את עם ישראל, אם כבר אוהבים את עם ישראל, אז זה כבר אחרי השיעור שלנו, לא צריכים לתשת את מה שאנחנו אומרים עכשיו. אוהבים את עם ישראל, סבבה, על הכיפה. עכשיו, איך מיישמים את האהבה, דרך מגורים בישע, דרך מגורים בשדרות, דרך מגורים בתל אביב רמת גן? לא, לא, כל אדם כחוכמתו וכהדרכת רבנה ויעשה. זה כבר צרות, זה כבר צרות של עשירים. אם אדם אוהב את עם ישראל, אשרי ומתו חלקו. אם משהו, אם זוג ששואל את עצמו, איך אני עוזר לעם ישראל, ברוך השם. טוב. מהו דרך המלך אל הרגש? היא דרך השכל. ויש תנועת מלקחיים. מה הזרוע השנייה של הצוות, של המלקחיים? המעשה. אפשר להמשיל את זה איך מדליקים אוטו. זאת אומרת, אוטו תקין, אתה נכנס, מזיז את המפתח, כלומר, מחבר את חיבור החשמל, והוא עוד תנועה אחת מצית את המנוע, שצטה של האש, ויאללה, נוסעים. הגלגלים מסתובבים. בחורף כשקר, כשהמנוע קר, מה עושים? ברכב ידני, רכב אוטומטי, לא מדברים, רכב ידני, אתה מסובב את הסוויץ', כלומר, מחבר את חיבור החשמל, ואתם יודעים מה הנמשל של חשמל, נכון? זה השכל, כן? והמלאכים רצו ושוב, כן, החשמל, זה השכל. אתה עושה את החיבור החשמלי, ואתה דוחף את האוטו. ולפעמים אתה קורא גם לחבר שיעזור לך, בוא תעזור, יאללה, דוחפים ביחד את האוטו, דוחפים, 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 ואללה, תגיד, בשביל מה קנית את האוטו? שהוא יסיע אותך, אתה תדחוף אותו? מה הולך פה? אני רוצה שהוא ייסע, אז עכשיו אני דוחף אותו. דוחפים את האוטו, ובעזרת השם מניע, באדם מבואס. תחייך, זה מתאים. תחייך, תגיד בוקר טוב, אין לי כוח לחייך. תעשה בכוח, לא. קח את האצבעות, תרים. ככה, בסדר? יופי. ועכשיו לך ותגיד לשלושה אנשים, בוקר טוב עם חיוך. אוי, לך ותעשה את זה. הוא הולך ועושה, ניסיתי את זה פעם. זה עובד. זה עובד. נחזור לאותו יועץ נישואין, זה הרב, כן? לא אוהב את אשתי. תביא לה פרחים. מה פרחים? מה זה פרחים? תביא לה פרחים. תעזור לה בבית. אתה רוצה לאהוב אותה? תעשה איתה חסד. תעשה איתה חסדים. הגלגלים יציתו את המנוע. תראו איזה כיף. אנחנו חיים בעולם של חירות. אנחנו יכולים לנהל את הרגשות שלנו. את הדבר הכל כך חשוב לנו בחיים, האהבה, זה בידינו. וואלה, הייתי בלחץ שמספיק, אבל יש לנו זמן לקרוא עוד סוכריה. בספר החינוך יצאת את זין, אנחנו נגלה כאן משפטים מוכרים. בואו נראה את מה שכל זה. אמרתי, אינו אין לי זמן, ככה נגיד את זה בעל פה, אבל יש לנו זמן, נקרא את זה. בהלכות הפסח, החינוך מונה, יש הרבה מצוות בליל הסדר. בליל הסדר המקורי, שנזכה שיש קורבן פסח אמיתי, וגם היום, במעלה הסדר שלנו, בחבורה, ולא להכיל לגר וערל, ולא להוציא מהבשר חוצה, ועד חצות, כל מיני הלכות. אומר החינוך, גם הלכות הקודמות, אנחנו בליל הפסח בני מלכים. ולכן אנחנו עושים כל מיני דברים כאלה. זה מה שהוא אומר כאן בהלכות הקודמות שם לפני זה. אומר בעל החינוך על המצווה שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח. אגב, זה מעניין. הציווי המקורי זה לפסח ממש, לקורבן פסח שנזכה. היום השתלשלו מהאיסור הזה מנהגים שונים. יש כאלה שבגלל האיסור הזה דווקא שוברים את העצם כדי להראות שזה לא קורבן פסח, כן? ויש כאלה שנמנעים מלשבור את העצמות, כך אצלנו נוהגים, לא לשבור את העצמות, זכר לקורבן הפסח. זה מעניין. אבל בכל אופן, שנזכה לפסח האמיתי, אז לא שוברים עצם. שנאמר בעצם לא תשברו בו. משורשי המצווה, לזכור ניסי מצרים. לזכור את ניסי מצרים. אתה לא שובר עצם בפסח, אתה עושה משהו מיוחד, לזכור ניסי מצרים. כמו שכתבנו באחרות, במצוות האחרות. וגם, זה גזע מן השורש הנזכר, שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ, אנשים חשובים, לגרר העצמות ולשברם ככלבים. לא יאות לעשות ככה, כי אם לעני העם הרעבים, מי גורס עצמות? אנשים עניים, בן מלך, לא גורס עצמות. ועל כן, בתחילת בואנו, להיות סגולת כל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ביציאת מצרים, ובכל שנה ושנה, באותו הזמן, אור לתדווה בניסן, ראוי לנו, שימו לב, לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו בה באותה שעה. אתה בן מלך, אתה לא מרגיש ככה? אל תאכל את העצמות. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושים, נקבע בנפשתנו הדבר לעולם. אני זאת פעם מורה רסימה שיש תורה בפסיכולוגיה שנקראת בהביוריזם, תורה שלמה שעוסקת בתורת ההתנהגות, וזה קם כריאקציה לפרויד ולתלמידיו שעסקו, שחפרו בנפש והיפנוזות וכל זה. הבהביוריסט זה מה שנולד באמצע המאה הקודמת למניינם. אני לא מתעסק עם כל זה. ואדם, הוא פחד מג'וקים. אני לא הולך רק רגע מה זה אומר פה. אני לא מתעסק עם זה. אני אומר לו, אתה רואה פה ג'וק? קח מקשר 3 מטר, תיגע בו. נגעת? יופי, קח סוכריה. קח מקשר 2.5 מטר, תיגע בו. נגעת? קח עוד סוכריה. 2 מטר, 1.5 מטר. כלומר, על ידי ההתנהגות. הורים מכירים את זה, עיצוב התנהגות של ילדים, הוא לא קם בזמן, עושים לו טבלה, אומרים לו מותק, אתה רואה, כל בוקר שתקום בזמן, עושים לך מדבקה, 10 מדבקות, תקבל במבה. עיצוב התנהגות. מה, אנחנו עסוקים רק בהתנהגות של הילד, ותו לא, מה זה רובוט? לא, אנחנו יודעים את העיקר הזה שבעל החינוך אומר שאדם מושפע מההתנהגות שלו. בואו נחזור לפה, איפה היינו? שורה 5, נכון? ואל תחשוב בני, בעל החינוך כתב את הספר הזה לבן שלו, ואל תחשוב בני לתפוס על דבריי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס, כל ההלכות הקודמות שפירטנו, כל כך הרבה דברים, יאללה נעשה דבר אחד וזהו. ולא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו, ולא ישכח מפי זרנו. למה צריך את כל ריבוי ההלכות, ריבוי המעשים האלה? כי לא מחוכמה תתפסני על זה, ומחשבת הנער יש יאחה לדבר כן. ממש, הוא מדבר אליו כדבר אבל בנו. ואתה בני, אם בינה שמע זאת, ואתה אוזנך ושמע. הלמדך להועיל בתורה ובמצוות. אני עכשיו נותן לך כלל, שזה ייתן לך דרך ממש להועיל בכל עולם עבודת השם שלך. דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם עם טוב ועם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, הוא באדם כזה השם ירחם, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה לטוב, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע. כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ואפילו אם יהיה אדם צדיק, ההפך עכשיו, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ומצוות, מותק, אם אולי, מציאות כזאת שיעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר, נגיד, דרך משל, שיכריחו המלך ומינהו באומנות, כלומר במלאכה רעה, באמת, אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב אחרי כמה זמן, לזמן מהזמנים מצדקת ליבו, הוא ישתנה ויהיה רשע גמור. כי ידוע הדבר, באמת, שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו, וידוע שבהרבה קהילות השוחטים היו ממש משתדלים עוד יותר במעשה חסד. להרסת אורחים, ואדם זר כי הגיע לעיר, לעיירה, היה שואל על ביתו של השוחט. כי שם מזומנת לו אכסניה. כי השוחט ידע שהוא במיוחד צריך ויזהר במידת הרחמנות שלו. אתה מסוגל לשחוט? גם אני לא. אתה רואה? ודאי, נכון. ודאי, נכון, מה היינו? נכון, נכון. מה, לא נגיד לו, לך תהיה פקיד בנק, נכון? מה נעשה? נאכל סויה? אנחנו רוצים לאכול עוף. בסדר? הוא שוחט. אבל אי אפשר להימנע מהתופעה הזאת. אדם, תחשוב, קם בבוקר, הולך לעבודה, מה הוא עושה? תופס יצור חי, חותך לו את שני סימנים. יא חביבי. אני לא מסוגל לראות את זה. מה, זה לא עושה כלום לנפש? ודאי שזה עלול לעשות. נכון? אז כמובן שמן הסתם הוא מתחזק בהכרה, כמו שאתה אומר, של החשיבות של העניין ושל החסד שהוא עושה, שהוא מזכה אנשים לאכול בשר כשר וכו' וכו' וזה. מן הסתם גם עשו במחשבות כאלה שהוא עושה, הוא יוחד עם החיה, הוא שהוא עושה, נכון, אבל המעשה. מה הוא עושה עם הידיים עכשיו? הוא לא מאחיד את החיה. נכון? אז לכן, דבר כזה צריך להיזהר. כן. איך להתייחס לאדם או ציבור שעושים מעשים רעים, והתיאור שלך היא האם לאהוב אותם או איך לאהוב אותם? איך? זה כבר שאלה של צדיקים. לא, באמת. Okay, אני פחדתי ששאל האם לאהוב אותם. אז אם אנחנו שואלים, אז טוב. צריך לאהוב את הטוב שבהם. מה, קשה למצוא? תחפש. לא נכון, לא, סליחה. אני אוהב את עצמי, זה לא נותן לי לגיטימציה לכל המידות הרעות שלי. אני אוהב את זולתי, הוא לא צריך להיות מלאך כדי להיות ראוי לאהבה. כל זולתי, בכל המעגלים הכי פנימיים והכי חיצוניים, אף אחד לא אמור להיות מלאך כדי להיות ראוי לאהבה. נכון, אני לא אוהב את הרשעות שלו. אני מחובר אל הטוב שבו. זה... אני מעסס. לא, אני לא אגיד מה אומר המלבים, כי אני לא בטוח שהבנתי אותו. אבל אני ממליץ לכולם להסתכל במלבים על הפסוק, והיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה. יעקב אבינו אוהב את רחל. אומרים לו, חביבי, 7 שנים תחכה. יגידו לך, אתה כבר יודע שישתחיו לך להתחכה 7 שנים. כל יום זה כמו שנה. הפסוק אומר, והיו בעיניו כימים אחדים. למה? כי הוא אהב אותה. ואני אמוד בדיבורי, ואני לא אסביר מה המלבים אומר, אני לא בטוח שהבנתי אותו, אבל תסתכלו מה אומר שם המלבים, דברים נפלאים, על אהבת הטוב. ואני מקווה שכן הבנתי. כן.
אהבת אחת נקודה ציון?
מה לדבר הזה? איפה הפסוק? עם יעקב ורחל. אני לא זוכר. בראשית. הייתה פה שאלה?
זה, אמרתם על הפסוק, היו בעיניו
כמו... באהבתו אותה, כן. אתה לא יכול לדרוש אהבה. אנחנו לא... השאלה היא איך אפשר לדרוש אהבה. אפשר לדרוש אהבה? לא, כשאני חושב על המילה דרישה, ישר זה לוקח אותי על עצמי. אני דורש מעצמי. אני פוגש את המילים שאמרת, לדרוש מאחרים, וכבר אני... מופיע לי המסך ארור, ארור. לא בסמנטיקה עסקינן. אנחנו מדברים על עניינים מהותיים. אנחנו לא באים בדרישות.
טוב,
אם מישהו בא ומרביץ לי, בסדר, עוד רכי... אנחנו מדברים ברמה של, נכון, של בין בני אדם שמכבדים זה את זה. אני עושה את עבודתי. אני רוצה להיות אדם אוהב. מן הסתם, אני חי גם בסביבה של בני אדם, ואני מקווה שאני גם אוהב אותי. אתה יודע, אבל תמיד אני אהוב. יש מישהו שאוהב אותי תמיד, והאהבה שלו חבל על הזמן, הרבה יותר גדולה מכל אהבה אחרת. השם אוהב אותי. השם אוהב אותי. מה זה לעומת הפרצוף שהוא עשה לי? כן. אתה אומר כמה מהפנים לפנים, אני לא רוצה להגיד את זה, כי אני לא רוצה להיכנס לדינמיקה של ציפייה להדדיות, כי כל מקום של ציפייה, זאת אומרת מילה יותר עדינה מדרישה, כל מקום של ציפייה מהאחר זה חוסר דיוק בעבודה שלי. העבודה שלי נמצאת בי, ויש לי ציפיות עם עצמי. ואם אם זולתי יחזיר לי אהבה, אשרנו מה טוב חלקנו. אבל אני רוצה שזה לא יהיה על תנאי. אני רוצה שאהבתי אותו לא תהיה תלויה בדבר. שלא אצפנו, למה הוא לא מחזיר? איפה הם בנים לפנים? כן? אתה מתאר תהליך שהוא טבעי ונורמלי. בין בני אדם, אני מבחינה נפשית לא רוצה להיות במקום הזה של ציפייה לגמול הזה. אתה מזכיר את מאמר חז"ל לאותו המורה, שהייתה לו אישה שקניתתו הרבה, והוא היה מכבד אותה הרבה. שאלו אותו, למה אתה מכבד אותה? תראה איזה פדיחות היא עושה לך. אמר לה, דיינו שמגלות את בנינו, מוציא אותנו מן החטא. אולי זה באמת דוגמה נפלאה למה שאמרנו מקודם, על למצוא, לפעמים יגעת ומצאת, את הדברים הטובים שיש לנו מזולתנו. ולהיות בזה. ולשמוח בזה. זה לא בדיוק הדבר, זה כאשר אני מקבל, כאשר אני מקבל משהו מזולתי, כאשר אני מקבל משהו מזולתי, גם אם זו לא כל החבילה שרציתי לקבל, אני מודה על הטוב שאני מקבל. וזה סגולה להפריית הטוב. כלומר, ראיית הטוב מפרה את הטוב ומרבה אותו. אם אני מזהה את הטוב, אם אני רוצה שהילד שלי יהיה טוב, אני צריך לחפש ולטור ולחפור ולראות את הדברים הטובים שבו. הבעתליה, נכון, ראינו. רגש, מביא, פעולות נכונות, ועם המנוע קר, הפעולות מציטות את הרגש. האם אפשר לדרוש מאדם לאהוב כמו שאנו נדרשנו לאהוב? אפשר, ודאי שאפשר. מי שרוצה לדרוש מאחרים, תפדל, שיהנה. אני לא רוצה לדרוש מאחרים. טוב, מסביר יותר טוב. מקום של דרישה מאחרים, זה, זה, זה הכנה לאכזבה. נחשוב, אם יבוא מישהו וידרוש ממני לאהוב אותו, מה יקרה לי? זה גורם לאהוב אותו. אבא שרוצה שהבן שלו יכבד אותו, האם זה לא דרישה לגיטימית, זה מה שאתה שואל? אם אני משתמש במצוות כיבוד אב מול הבן שלי כתכסיסנות זולה לזה שהוא לא יתבקח איתי ויביא לי ויעשה בשבילי כל מיני שירותים, חספסתי משהו, נכון? אני מחנך אותו למצוות כיבוד הורים כמו שאני מחנך אותו למצוות ציצית. אז אני נהנה מזה, בסדר, ואני מעמיד אותו מול השם כמו שאני עומד מול השם. דבר המקום, אני אוהב אותו ויחנך אותו.
כן, אבל אתה תאיר בו את זה, זה לא אומר...
כן, מתוך אהבה. נקודה נוספת, אחרונה, שעברנו עליה ביעף, הזכרנו אותה, אבל נדבר עליה עכשיו, נשים עליה את הפוקוס. נסכם בדברי הרמב״ם, שגם הם מפורסמים, ובזה נחתום. בהלכות יסודי התורה, פרק ב' הלכה א', האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאוהבו ולראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. הלכה ב', והארכי הדרך לאהבתו ויראתו. תאהב את השם. טוב, מה אני אעשה? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים ואל חי. נכון. אדם מסתכל בפילי הבריאה, אוהב את השם. קושיה. ראינו הרבה פרופסורים לפיזיקה ולבוטניקה ולכל ביולוגיה ולכל מדעי החיים שהם ממש הסתכלו יפה יפה בפילי הבריאה בטלסקופ ומיקרוסקופ ומיקרוסקופים ונשארו עם ראש מלא קרחת בלי זכר. לא הגיעו לזה, לכל מה שרמה אומר. מה זה מסתכלות מנותקת? מה היה חסר להם? מה המחסום פעם? נקודת הרצון. הלכה ב' ברמב״ם, אתם רואים, מתחילה בו"ב החיבור. ו"ב החיבור, כלומר, מי שלמד הלכה א', ויש לו מצווה לאהוב את השם, ועכשיו הוא שואל את עצמו, רק רגע, אני רוצה לאהוב את השם, איך אני אעשה את זה? תסתכל בבריאה. נקודת הרצון. וזה, אני מקווה, משלים לנו את התמונה. אז נסכם. יחס של אמפתיה, של אהבה, של קבלה, גם ברמה הרגשית, הוא דבר בחירי. אנחנו מגיעים לזה דרך עבודה שכלית, מנטלית, ועל ידי מעשים של רגש, מעשים של חסד, של נתינה. כמובן, כל זה בתנאי שאנחנו באמת רוצים. אם אין שאלות, אז יהיה רצון שנזכה ללמוד ולמד, לשמור, לעשות ולקיים. תודה רבה.